יומא דף נון, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים ותיפו כלי. כשמאוד אוהבים מישהו, בעצם גם פוחדים. מה הפחד? לא לעשות פעולה שתכעיס את אותו אחד שאוהבים אותו, כדי שהאהבה תישאר חזקה. כותב הנועם אלימלך בפרשת ויגש, צריך האדם לקשר עצמו באבותות אהבה, בקשר של אהבה לקדוש ברוך הוא, ומתוך האהבה יהיה לו היראה לחתוך חלילה. מרוב שהוא יאהב את הקדוש ברוך הוא, יפחד לבוא לידי חטא כדי שלא תתקלקל האהבה שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזהו מבאר בפרשת אחרי מות את הפסוק שהתורה אומרת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. איך בא הכהן גדול ביום הכיפורים לעשות את העבודה? דבר ראשון הוא צריך להביא פר בן בקר, לחפר על עצמו, לחפר על משפחתו ועל הכהנים. זה מרמז, כותב הנועם אלימלך. פר בספר פרי עץ חיים שער העמידה פרק א', כותב שזה מרמז על דין. דין זה מרמז על יראה, על פחד. בן בקר, בקר זה אותיות בוקר. בזוהר הקדוש, חלק ב', דף פ"א, עמוד א', כותב על המילים הבוקר אור, שזה מרמז על חסד. פר זה דין, בקר מרמז על חסד. זה מרמז שהצדיק הגדול, כשהוא רוצה לבוא לקדושה העליונה, צריך שתהיה לו גבורה שבחסד. דהיינו, יראה מתוך אהבה, שהוא כל כך יאהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא יפחד לחתו כדי שהאהבה לא תיפגם חלילה. כשהכהן גדול בא בפר בן בקר אל הקודש, כפשוטו, על פי הפירוש הפשוט, הוא בא עם קורבן חטאת, לחפר על עצמו, לחפר על הכהנים, כדי שהוא יוכל לעבוד לעשות את העבודה ביום הכיפורים בבית המקדש. עבד את העבודה, שחט את הפר, קיבל את הדם, ולפני שהוא זרק את הדם על גבי, לפני שהוא נתן מהדם בקודש הקודשים, לפרוכת, למזבח הזהב, הכהן גדול היה מן הסתם כבר זקן ושבע ימים, לאורך ימים ושנות חיים, והוא ישיב את נשמתו ליוצרה. בא עכשיו סגן הכהן הגדול להמשיך את העבודה בבית המקדש. האם הוא צריך להביא פר חדש לחטאת, או שהוא יכול להשתמש עם הדם של הפר של הכהן גדול הראשון? זה ספק שהגמרא הסתפקה בדף ממתת עמוד ב'. והגמרא הביאה באמת שתי דעות. שואלת הגמרא, מה בכלל הספק? בוודאי שצריך להביא קורבן חטאת חדש. כי הרי ותיפו כלי, מספיק לנו הסיבה למה צריך להביא חטאת חדשה לכהן גדול השני, דחטאת שמתו בעליה היא. הפר הקודם של הכהן גדול הראשון מתו בעליה. והדין הוא, וחטאת שמתו בעליה. יש הלכה שמשה רבנו קיבל כשהוא הביא את התורה בהר סיני, הלכה למשה מסיני, שלמיתה הוא, זאת אומרת, למיתה אז לה, שלכת למיתה, זאת אומרת, אי אפשר לחפר עם כזה פר. אז בוודאי שכשמגיע הכהן גדול השני, הוא יצטרך להביא חטאת חדשה, הוא יצטרך להביא פר חדש. שאלה? מתרצת הגמרא, אמר לי רבין בר רב עדה לרבה. מה התשובה שהוא אומר לרבה? אמרי תלמידך, דווקא התלמידים שלך רבה, אמרו שאמר רב עמרם, הם אמרו בשם רב עמרם. דע לך, פר כהן גדול זה לא חטאת רגילה של אדם רגיל. באמת, כשאדם עצמו, אדם רגיל, לפריש קורבן חטאת, אם מתו בעליה חלילה, החטאת הזאת הולכת למיטה. ואם זה כבר דם של חטאת, אז אי אפשר לזרוק את הדם, הדם הזה נפסל. אבל אם זה חטאת ציבור, קורבן חטאת שבא לחפר על הציבור, אין דבר כזה מתו בעליה. אין ציבור מתים. חטאת ציבור אינה הולכת למיטה. לאו למיטה אז לה. זאת אומרת, בא רב עמרם ומחדש. פר כהן גדול של יום הכיפורים, זה נקרא חטאת ציבור. מה ההוכחה לזה? שזה נקרא חטאת ציבור. דתנן. האמת היא שרש"י מציין שזה משנה מסכת תמורה. משנה כותבת ככה. יש בקורבנות הציבור, קורבנות ציבור זה כמו קורבן תמיד שמביאים כל בוקר בבית מקדש, קורבנות מוספים, יש בקורבנות ציבור מעלה מה שאין בקורבנות יחיד שהאדם מביא פרטי, מביא קורבן חטאת לעצמו, מביא קורבן פסח וכדומה, קורבן פסח, הגמרא פה מציינת שזה נקרא קורבן יחיד. יש קורבנות יחיד שאדם מביא לעצמו, קורבן תודה וכדומה. אז בקורבנות ציבור יש מעלות שאין אותם בקורבן יחיד. מה המעלות? שקורבנות הציבור דוחים את השבת, קורבן תמיד למשל, מכיוון שהוא קורבן ציבור, מקריבים אותו גם בשבת, והוא דוחה גם את הטומאה. אם הכהן טמא, מקריב קורבן תמיד אפילו בטומאה. ובקורבנות היחיד, זה ממש לא ככה. אינם דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. אז יש מעלה בקורבן ציבור שהוא דוחה שבת וטומאה. על זה אמר לו רבי מאיר, מה אתה אומר? קורבן יחיד לא דוחה שבת וטומאה? והלא פר יום הכיפורים שמביא הכהן גדול, זה קורבן יחיד, וזה דוחה שבת וטומאה, זה דוחה קודם שבת, זה דוחה יום הכיפורים, יום הכיפורים, השבות שלו זה כמו שבת, מקריבים אותו הרי ביום הכיפורים, אפילו שזה קורבן יחיד, מקריבים אותו בשבת, הוא גם דוחה טומאה. אז כבר אנחנו רואים מפה, שפר יום הכיפורים, לפי דעת רבי מאיר, זה קורבן יחיד. מה אני מבין? שלפי דעתו של התנא הראשון במשנה, זה נחשב קורבן ציבור. הלאה. וחביתי כהן גדול. כהן גדול כל יום היה מביא מנחה. כמו קורבן שמביא מבהמה או מעוף, אפשר להביא מנחה של סולת. הכהן גדול היה מביא מנחה שנקראת מנחת חביתין. חלק מזה הם מקריבים בבוקר וחלק מזה הם מקריבים לפנות ערב. המנחת חביתין של כהן גדול, אפילו שזה קורבן יחיד, דוחה שבת וטומאה. וכן, קורבן פסח, דקורבן יחיד הוא. כל הרשימה שהבאנו, קורבנות יחיד ודוחה את השבת ואת הטומאה. אז קודם כל טוען רבי מאיר לתנא הראשון במשנה, איך אתה אומר שקורבן יחיד לא דוחה שבת וטומאה? הנה הבאתי לך רשימה של שלוש קורבנות יחיד שדוחים שבת וטומאה. אבל בנוסף אנחנו למדים מהדין ודברים שיש כאן בין התנא הראשון לבין רבי מאיר, שאם רבי מאיר הוא זה שאומר שפר יום הכיפורים זה קורבן יחיד ולמרות זאת הוא דוחה שבת, מה יענה תנא קמא? אתה יודע למה פר יום הכיפורים דוחה שבת? בגלל שזה קורבן ציבור. אז אם כן, לאו מכלל דאיקא למאן דאמר דציבור, וכי לא רואים מכאן שהתנא הראשון שסובר שרק קורבן ציבור דוחה שבת וטומאה. אז אם כן, לפי דעתו, פר יום הכיפורים זה קורבן ציבור, אז רואים פה ראיה לדבריו של רב עמרם, שפר כהן גדול זה פר ציבור, ולכן זה חטאת ציבור, חטאת ציבור, אפילו אם מתו בעליה, לא הולכת למיטה, וזו הסיבה שיש אפשרות להסביר שכשמגיע כהן גדול שני, הוא לא יצטרך להביא פער חדש, הוא יכול לצאת ידי חובה בפער של הכהן גדול הראשון, וזה לא נקרא חטאת שמתו בעליה. אז אם כן, יש לנו כאן את דבריו של רב עמרם, שלדעתו, פער יום הכיפורים של כהן גדול נחשב קורבן ציבור. בסדר גמור. בכל אופן, לפי הטענה הראשון, רב עמרם סובר שזה נחשב קורבן ציבור, זה יכול להיות קורבן ציבור. רבה לא קיבל את זה. לפי דעתו של רבה, לא ייתכן שפר יום הכיפורים של הכהן הגדול נחשב קורבן ציבור. לא ייתכן. ולכן, דוחה רבה ולתעמיך, שאתה מדייק מרבי מאיר מה סובר התנא הראשון? מזה שרבי מאיר אומר שפר יום הכיפורים זה קורבן יחיד, ולכן הוא דוחה שבת וטומאה. אז התנא הראשון סובר שזה פר יום הכיפורים זה קורבן ציבור, ורק בשביל זה הוא דוחה שבת וטומאה. אם כן, תראה, יש עוד תנא שבא להתווכח עם התנא הראשון שם במשנה. ולתאמיך דקתני, זה ברייתא. אמר לו רבי יעקב, על אותו תנא הראשון, ובברייתא בעצם התנא הראשון זה רבי יהודה. איך אתה אומר שרק קורבן ציבור דוחה שבת וטומאה, וקורבן יחיד לא דוחה? הנה, אני אביא לך דוגמה. קורבנות ציבור שלא דוחים שבת ולא דוחים טומאה. דוגמה ראשונה, והלא פר העלם דבר של ציבור. כשבית דין הגדול בא לפתחם שאלה הלכתית, לדוגמה, בענייני חלב, שומן בבהמה שחלק ממנו אסור משום איסור חלב. באו לשאול אותם, תגידו, השומן הזה שנמצא במקום פלוני בבהמה, מותר באכילה או שהוא נחשב חלב? ישבו, דנו, והחליטו שזה מותר, זה נחשב שומן וזה מותר באכילה. הלכו הציבור ואכלו על פיהם של בית הדין. התברר שהייתה כאן טעות. אבל הציבור עשו על פי בית דין, הם לא אשמים. מביאים פר העלם דבר של ציבור, שנעלם דבר מעיני הקהל, נעלם דבר מעיני בית הדין. הפר הזה הוא בוודאי של ציבור. האם הוא דוחה שבת? לא. האם הוא דוחה טומאה? לא. אתה חייב להקריב אותו דווקא היום? תקריב אותו מחר. לא בשבת, לא בטומאה. דוגמה נוספת, וסעירי עבודה זרה. השאלה שבאה לפתח בית הדין הגדול לא הייתה לגבי חלב וכדומה, אלא לעניין סוג מסוים של עבודה שעובדים את העבודה הזרה. האם זה נחשב עבודה או שזה לא נחשב עבודה? ובטעות בית דין הורו שזה לא נחשב עבודה ומותר לעבוד בצורה כזאת את העבודה הזרה, זה לא נחשב עבודה זרה. והלכו הציבור עשו על פיהם, אז כשבאים לחפר צריכים להביא סעיר לחטאת. שזה בוודאי קורבן ציבור. וכן, קורבן חגיגה, שזה מגיע באסיפת עם ישראל כולם, ולכן זה גם נחשב קורבן ציבור. זה קורבן שמביאים לכל חג, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, יש מצווה להביא קורבן שלמי חגיגה, שזה בא ביחד כל עם ישראל, לכן זה נקרא קורבן ציבור. זה קורבן ציבור, ואין דוחים לא את השבת ולא את הטומאה, אז טוען רבי יעקב לתנא הראשון, איך אתה אומר כלל שקורבן ציבור דוחה שבת וטומאה וקורבן יחיד לא? הנה יש לך רשימה של קורבנות ציבור שאינם דוחים את השבת ואינם דוחים את הטומאה. עכשיו מה תגיד גם כאן את אותו דיוק שדייקת קודם אצל רבי מאיר? מה? שאם רבי יעקב אומר על פר אלם דבר של ציבור למשל, שזה קורבן ציבור, והוא טוען את זה לרבי לתנא הראשון של המשנה. מה, אתה רוצה להגיד שלתנא הראשון של המשנה חולק על עצם הרעיון שפר אלם דבר של ציבור, לפי דעתו זה לא נקרא קורבן ציבור? בוודאי שזה קורבן ציבור. וכן סעירי עבודה זרה וקורבן חגיגה, בוודאי שכולם יודעים שזה קורבן ציבור. אז אם כן, מה אתה רואה? שזה שהם באים בטענה לתנא הראשון, והם טוענים לו, תשמע, יש לי פה רשימה של קורבנות שיוצאים מהכלל שאתה אמרת, כנראה שהכלל הזה לא נכון. לא חייב להיות שהתנא הראשון חולק עליהם על הדוגמאות עצמם. זאת אומרת, כשהתנא הראשון אומר שכל הקורבנות יחיד אינם דוחים שבת וטומאה, הוא לא מתכוון לומר שאם אתה רואה שפר כהן גדול דוחה שבת וטומאה, זה אומר שזה קורבן ציבור. לא. יכול להיות שהוא מסכים שזה קורבן יחיד. אז אם כן, מה בעצם הולך פה? מה קורה פה? למה התנאים האלה באים לטעון לתנא קמא בצורה כזאת? אז הגמרא מבארת. אלא, לתנא קמא קמא הדר לי, גם רבי מאיר וגם רבי יעקב באים בטענה על הכלל הזה של התנא הראשון במשנה. דשמעי דקאמר, הם שמעו איך שהוא בא ונותן את הכלל שאמרנו שקורבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה, וקורבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה. עכשיו כל אחד מביניהם בא לדחות את היסוד הזה מדוגמה של סוגי קורבנות אחרים. רבי מאיר בא עם דוגמאות של קורבנות יחיד, שאתה רואה שהם דוחים שבת וטומאה, ורבי יעקב בא עם דוגמאות הפוכות של קורבנות ציבור שלמרות זאת לא דוחים שבת וטומאה. אמר לו רבי מאיר, קורבן יחיד כלל ההוא שהוא לא דוחה שבת והוא לא דוחה טומאה, ועלו פר יום הכיפורים, וחביתי כהן גדול, וקורבן פסח, שלושת הקורבנות האלה, וקורבן יחיד הוא. ובכל זאת דוחים את השבת ואת הטומאה, אז אם כן הכלל הזה שאתה אומר שכל קורבן יחיד לא דוחה שבת וטומאה, זה כלל שלא יכול להתקבל. וגם רבי יעקב בא ודוחה את החלק השני בכלל הזה. ואמר לו רבי יעקב, מה אתה אומר? שקורבן יחיד לא דוחה שבת וטומאה, וקורבן ציבור כן? קורבן ציבור כלל הוא שזה תמיד דוחה, והלא פער אליהם דבר של ציבור, שזה בוודאי קורבן ציבור, שזה בא, כמו שאמרנו, שהציבור חטאו בעקבות הוראה מוטעת של בית הדין, וסעירי עבודה זרה כנל רק בענייני עבודה זרה, וקורבן חגיגה, שזה בוודאי קורבן ציבור הוא, ואין דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. אז מה באמת הכלל? איזה קורבנות דוחים שבת וטומאה, ואיזה קורבנות לא דוחים שבת וטומאה? אלא, נקות אי כלל בידך. כל שזמנו קבוע, אני חייב היום להקריב את הקורבן הזה. זה קורבן שמקריבים אותו היום. קורבן תמיד. אתה לא יכול להקריב אותו מחר, מחר כבר יש לי קורבן תמיד של מחר. פר של יום הכיפורים, זה של יום הכיפורים, אתה לא יכול להקריב את זה מחר. לכן זה דוחה שבת וטומאה. כל שזמנו קבוע דוחה את השבת וגם את הטומאה. תגיד, הכהן טמא, אין מה לעשות, יצטרך להקריב את זה בטומאה. אפילו ביחיד. אפילו אם זה קורבן יחיד, זה דוחה. צריך לעשות את זה היום. ואם אתה יכול לעשות את זה מחר, וקורבן שאפשר להקריב אותו גם מחר, או לא חייבים דווקא להקריב אותו היום, אז למה לדחות שבת? למה לחלל שבת בשביל הקורבן הזה? תקריב את זה ביום ראשון. למה להקריב את זה על ידי כהן טמא? תקריב את זה מחר על ידי כהן טהור. אפילו אם זה קורבן ציבור, כל שאין זמנו קבוע, אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה, ואפילו בקורבן ציבור. שואלת הגמרא, בעצם יש לנו פה עכשיו שתי דעות. רב עמרם טוען שפר יום הכיפורים של הכהן גדול, הוא נחשב קורבן ציבור. בא רבא ואומר, הוא לא יכול להיות קורבן ציבור. שואלת הגמרא, מה, פר יום הכיפורים של הכהן גדול לא נקרא קורבן ציבור? לפי דעתך, רבא, היתווה אביי, אז אביי בא והקשה, קושייה מברייתא על דבריו של רבא, בוא אני אוכיח לך, שפר יום הכיפורים של הכהן הגדול נקרא קורבן ציבור. הברייתא אומרת ככה, פר וסעיר של יום הכיפורים. אז הפירוש הפשוט, מדובר פה על הפר של הכהן גדול, והסעיר, הרי יש שני סעירים, שעושים עליהם גורל, ולפי זה קובעים איזה סעיר להשם ואיזה סעיר להזזל, אז הסעיר להשם זה הסעיר שמדברים פה. הפר והסעיר האלה של יום הכיפורים, שעבדו, מה עושים? היום על מה תעובר, צריך להקריב פר וסעיר. אז הפריש אחרים תחתיהם, והקריב אותם. וסיימו להקריב את הפר, סיימו להקריב את הסעיר, ומצאו את הפר והסעיר שנעבדו. מה עושים איתם? כולם ימותו. כי זה חטאת, קורבן חטאת, שניהם זה קורבן חטאת, שכבר התכפרו בעלי הקורבן עם קורבן אחר. והדין הוא שקורבן חטאת שהתכפרו בעליה הולכת למיטה. וכן, סעירי עבודה זרה, ציבור שבעקבות הוראה מוטעת של בית הדין, שאמרו שעבודה מסוימת לא נחשבת עבודה זרה, הלכו ועבדו את העבודה הזאת לעבודה זרה, בסוף התברר שזה כן נחשב עבודה זרה, צריכים להביא סעירי עבודה זרה. הפרישו סעיר, ועבדו הסעירים. צריכים כפרה, הפריש אחרים תחתם, הפרישו סעיר אחר במקום. אז מה עושים אם אחר כך מצאו את הסעיר שנאבד? כולם ימותו, דברי רבי יהודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, לא ימותו, לא הולכים למיטה, הקורבנות האלה. אלא, שולחים אותם למראה, יראו, עד שמעצמם יהיה להם איזשהו מום, ואז אפשר להקריב אותם כקורבן, עד שיסתאבו שיהיה בהם מום. ואז ברגע שאי אפשר להקריב אותם קורבן, אם כן יורדת מהם הקדושה מאוד מאוד חמורה, שנקראת קדושת הגוף, שאת הקדושה הזאת אי אפשר לפדות, ואז הם הופכים להיות קדושה קלה יותר, שנקראת קדושת דמים, של הערך שלהם, כמה שהם שווים. ואז אפשר כן לפדות אותם. ואז ימחרו לחולין, והכסף שיקבלו, ייפלו דמיהם לקורבנות נדבה של ציבור, לקנות עם זה קורבנות עולות, בעולות ציבור, מתי שהמזבח אין עליו קורבנות. מה הסיבה שהקורבנות האלה לא הולכים למיטה? שאין חטאת ציבור מתה. אתה מדבר איתי פה על קורבנות חטאות ציבור. ואפילו אם התכפרו בעליהם, הם לא הולכים למיטה. איזה קורבנות דיברנו פה? קורבן הראשון, פר של יום הכיפורים. זאת אומרת שהוא נחשב קורבן ציבור. איך אתה רבה אומר שהוא לא קורבן ציבור? דוחה הגמרא, אמר לי, אז רבה ענה, מהי פר? זה לא פר של יום הכיפורים של הכהן גדול. אלא פר אליהם דבר של ציבור. מדברים פה שכשהציבור הלכו בעקבות בית דין, בעקבות תורה מוטעת של בית דין, ואכלו למשל חלב בטעות. צריכים להביא פר לכפרה. פר אליהם דבר של ציבור, זה בוודאי קורבן ציבור. אז מה שכתוב כאן בברייתא, פר וסעיר של יום הכיפורים, זה כאילו מתחלק לשניים. שואלת הגמרא, ושל יום הכיפורים קטני, כן? זה בעצם הגמרא מבררת. מה פה? שאתה אומר שפר זה פר אליהם דבר של ציבור. כתוב פה פר וסעיר של יום הכיפורים. אומרת הגמרא, עד הסעיר. כי קטני עד הסעיר, דיינו. צריכים לגרוס בברייתא ככה. פר, נקודה, זה מדובר פר אליהם דבר של ציבור, שזה קורבן ציבור. וסעיר של יום הכיפורים, שהוא יצא בגורל להשם, אם נעבדו והקריבו אחרים במקומם, ואז הם נמצאו, הם הולכים או למיטה, או לחכות שיהיה בהם מום, ואז הם ייפדו. שואלת הגמרא, רגע, פר מדובר פה על פר אליהם דבר של ציבור, מה פתאום? בוא תראה את אותה ברייתא, כתוב מפורש. ועתניא פר של יום הכיפורים וסעיר של יום הכיפורים. אותו דין, שעבדו, צריך עכשיו להתכפר, הפריש אחרים תחתיהם במקום. ואז הקריבו את האחרים, מצאו את הראשונים, מה עושים איתם? כולם ימותו דברי רבי יהודה. שהפר והסעיר הראשונים שנעבדו הולכים למיטה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו, ישלחו אותם למראה עד שיהיה בהם מום עד שיסתעבו, ואז יהיה אפשר לבדות אותם וימחרו, ומה עשו עם הכסף? יפלוד מהם לנדבה, יקנו עם זה כל מיני קורבנות עולות ציבור. מה הסיבה שהקורבן הזה לא הולך למיטה? הרי בדרך כלל חטאת שהתכפרו בעליה הולכת למיטה, פה הרי הציבור התכפרו בחטאת האחרת שהפרישו, למה לא הולכים, לא שוכים את החטאת הראשונה למיטה? שאין חטאת ציבור מתה, אז תורא מפה שיש דעה שסוברת, שפר של יום הכיפורים של כהן גדול נחשב קורבן ציבור, אז קשה על רבה שאמר שלא ייתכן שזה קורבן ציבור. דוחה הגמרא, צריך לשנות את הגרסה בברייתא. לא תימה, אל תאמר שאין חטאת ציבור מתה. שאתה אומר שהסיבה למה הפר של יום הכיפורים לא הולך למיטה, כי אין חטאת של ציבור הולכת למיטה. לא, אלא אימה שאין חטאת השותפים מתה. תגרוס בברייתא שפר של יום הכיפורים של הכהן גדול זה נחשב חטאת של כמה שותפים. זה לא חטאת רק של הכהן גדול, ומצד שני גם לא חטאת של הציבור. כי רבה אומר שאי אפשר להגיד שפר של יום הכיפורים של הכהן גדול נקרא חטאת ציבור. זה נקרא חטאת השותפים. מה המשמעות של חטאת השותפים? היא גם כן לא מתה. גם כן הדין שהיא לא הולכת למיטה. למה באמת לא? כי חכמים קיבלו הלכה למשה מסיני. זאת אומרת שמשה רבנו כשהוא ירד להביא את התורה, הוא הביא איתו הלכות בעל פה. אחד מהם זה הלכה למשה מסיני שיש חמש סוגי חטאות שהם הולכים למיטה. למשל, החטאת שדברנו עליה, חטאת שמתו בעליה. למשל, הכהן גדול יש לו קורבן חטאת, הוא הפריש חטאת והוא מת. וחטאת שמתו בעליה הולכת למיטה. חטאת שהתכפרו בעליה. כבר הכהן גדול התכפר בפר אחר של יום הכיפורים. אחד מהם זה תמורת חטאת. דהיינו, אדם לקח קורבן חטאת, לקח בהמת חולין ואמר, הקדושה של הקורבן חטאת תעבור לבהמת חולין. אז בהמת חולין הופכת להיות תמורה שהמירו עליה את הקדושה של החטאת. אז החטאת הרגילה נשארת בקדושתה. רק שהחולין הופכת להיות גם בקדושה, קדושת תמורה. הדין הוא שהתמורה הזאת הולכת למיטה. עכשיו, יש כלל שתמורה יכול להיות רק בקורבן יחיד. כי הפסוק אומר, אם המר ימירנו. לא כתוב ימירוהו לשון רבים, כתוב ימירנו לשון יחיד. לגבי תמורה, אז דורשים מזה שרק בקורבן של יחיד אפשר לעשות תמורה. אז אם כן, כשכתוב שתמורת חטאת הולכת למיטה, מדברים פה על חטאת של יחיד. כי לא יכול להיות חטאת של ציבור שעשו ממנה תמורה, כי אי אפשר לעשות תמורה בקורבן ציבור. אז כמו שהחטאת הזאת של תמורת חטאת, שהיא הולכת למיטה, חייב להיות דווקא תמורת חטאת של יחיד, כי בציבור אין תמורה. אז ככה כל חמש החטאות חייב להיות שזה של יחיד, ורק הם הולכים למיטה. אבל אם אתה מדבר פה על חטאת שהתכפרו בעליה, אם זה חטאת של שותפים למשל, שזה לא של יחיד, שותפים אי אפשר לעשות תמורה, אז גם בשותפים לא שייך שחטאת שהתכפרו בעליה תלך למיטה. אז אם כן תגרוס שאין חטאת השותפים מתה. בסדר גמור. עכשיו, היה פה בעצם שאלה. מה בכלל הספק של הגמרא, האם הכהן גדול השני, שבא לעבוד בבית המקדש ביום הכיפורים, אחרי שהכהן גדול הראשון נפטר, האם הוא צריך להביא פר אחר, או שהוא לא צריך להביא פר אחר? יש לי פה את הדם של הפר, האם הוא יכול להיכנס עם הדם הזה לעזות בקודש הקודשים, או שהוא צריך להביא פר חדש? מה בכלל הספק? בוודאי שהוא צריך להביא פר חדש. כי הרי האדם של הפר, מה שיש לו מהכהן גדול הראשון, הרי הכהן גדול הראשון מת. אז הדם של הפר זה דם של חטאת שכבר מתו בעליה. אז אם כן, אם זה היה חטאת שמתו בעליה, היא הולכת למיטה. הדם של חטאת שמתו בעליה תשפך. אז אם כן שאלו, בוודאי שהכהן גדול השני צריך להביא פר חדש, מה בכלל הספק? אז בא רב עמרם ותירץ, שהפר הזה של יום הכיפורים של הכהן גדול נקרא קורבן ציבור. וקורבן בחטאת ציבור, אין דבר כזה שמתו בעליה. כי כל הציבור הם הבעלים. בכל אופן לא אומרים את הדין הזה של חטאת שמתו בעליה. ולכן הכהן גדול השני אולי יכול כן להשתמש עם הדם של הפר, כי הפר הזה לא נפסל, החטאת הזאת לא נפסלה. בא רבא ואמר, מה פתאום זה לא יכול להיות קורבן ציבור, פר של יום הכיפורים. אז בסוף אמרנו נכון, יכול להיות שזה לא של ציבור, אז זה פר של שותפים, אז זה חטאת של שותפים. שואלת הגמרא, ומה נפקא מינה? מה אכפת לי אם זה של שותפים? בכל מקרה, תירוץ יש לי לשאלה. אתה שואל, איך יכול להיות שהכהן גדול השני ישתמש עם הקורבן חטאת של הכהן גדול הראשון, הרי חטאת שמתו בעליה, והכהן גדול הראשון הרי מת, הולכת למיטה, מה יש לעשות עם החטאת הזאת? ודאי שצריך להביא חטאת חדשה. התשובה היא, זה חטאת של ציבור. אז אתה אומר לו, זה לא חטאת של ציבור, זה חטאת של שותפים, גם חטאת של שותפים לא הולכת למיטה. אז בין לפי רבה, בין לפי רבה אמרם, התשובה היא תשובה מצוינת. אז מה היה כל כך דחוף לרבה, לתקן את רב אמרם ולהגיד לו, לא, פר של יום הכיפורים זה לא חטאת של ציבור. אלא זה חטאת לא של ציבור. מה זה משנה לכם, זה חטאת של ציבור או לא? בין אם זה חטאת ציבורים, בין אם זה חטאת של שותפים, בכל מקרה, אפילו אם מתו בעליה, היא לא הולכת למיטה, אפשר להמשיך, אפשר עדיין להקריב אותה, אז עדיין אין לנו ספק. האם הכהן גדול השני יכול להשתמש עם הדם של הפר הראשון? עונה הגמרא נכון, באמת לעניין הזה אין שום הבדל. מה שבער לרבה, לתקן ולומר שפר כהן גדול של יום הכיפורים זה לא חטאת ציבור, אלא חטאת שותפים, דלומייתו כהנים פר בהוראה, כדי שאם, כמו שאמרנו על גבי פר אליהם דבר של ציבור, יש הלכה שאומרת ככה, כשבית הדין הגדול נתן הוראה על איזושהי הלכה שהיא, עושים אותה בשוגג חייבים עליה חטאת, למשל כמו שאמרנו, שומן מסוים שהם קבעו שהוא שומן מותר באכילה והוא לא נחשב חלב שאסור באכילה. והתברר שהם טעו. עכשיו, אם זה בית דין שנתנו הוראה לכל עם ישראל והציבור הלכו ועשו על פיהם, בוודאי שמביאים פער אליהם דבר של ציבור. אם בית הדין הלכו ונתנו הוראה, מדויק פה בדברי רש"י והמפרשים שזה הכוונה בית דין הגדול בדווקא, נתנו הוראה אפילו לשבט אחד בעם ישראל, שבט ראובן, שבט שמעון, נתנו להם הוראה, רק לשבט הזה. הורו להם על חלב מסוים שהוא נחשב שומן שהוא מותר, והתברר שזה חלב וזה אסור. לפי דעתו של רבי יהודה, במסכת תוריות, הם חייבים להביא פר אלם דבר של ציבור. בא פה רבה ומחדש. אם בית דין הורו הוראה לשבט ראובן, צריכים להביא פר אלם דבר של ציבור. שבט שמעון צריך, שבט יהודה צריך, כל השבטים צריך. חוץ משבט של הכהנים. הכהנים לא נחשבים קהל בפני עצמו, לעניין זה שאם הם עשו בעקבות טעות של בית הדין הגדול, הוראה של בית הדין הגדול, הם הלכו וחטאו בעקבות ההוראה הזאת, ההוראה של בית הדין הייתה שמותר להם חלב מסוים למשל, והם הלכו ועשו בעקבות ההוראה הזאת רק הכהנים לבד, זה לא נחשב אם נעלם מעיני הקהל, הם לא נחשבים קהל, הכהנים עצמם אין להם דין של ציבור. זה מה שרצה רבה לתקן פה ולהעמיד. ללמד אותנו. דע לך, הכהנים לא נקראים ציבור. פר כהן גדול של יום הכיפורים בא לכפר על הכהנים. זה לא פר של ציבור, כי הכהנים לא נחשבים ציבור. הם לא נחשבים קהל. זה מה שהוא רצה לומר. כדי שלא יביאו פר אליהם דבר של ציבור, בהוראה של טעות של בית דין הגדול, שנתן הוראה דווקא לכהנים, והכהנים הנחו ועשו על פי בית דין הגדול. טוב, שואלת הגמרא, רגע, לפי דעתו של רבא, אין אף אחד שסובר שפר יום הכיפורים של הכהן הגדול, אין שום דעה שסוברת שזה נקרא קורבן ציבור, תשמע, דבאי רבי אלעזר, לדברי רבי מאיר, האומר פר יום הכיפורים קורבן יחיד, זה קורבן של הכהן גדול בלבד. יש לי שאלה, אם הכהן גדול יבוא ויקח בהמת חולין שהיא לא קורבן, בהמה רגילה, והוא יאמר על הפר שלו, של החטאת של הכהן גדול, שהוא רוצה להמיר את הקדושה מהפר הקדוש של הקורבן לפר של החולין. אם הפר כהן גדול זה קורבן יחיד, אז לכאורה אמורה להיות לאפשרות לעשות תמורה. צריכה לחול קדושה תמורה לבהמת חולין. והוא מסתפק. עושה תמורה או אינו עושה תמורה? תכף הגמרא תסביר מה שני הצדדים בכלל. אבל רק מהניסוח לדברי רבי מאיר שאומר שהפר הזה הוא קורבן יחיד, יש לי שאלה אם יש תמורה או לא. רגע, יש מישהו שאומר שזה קורבן ציבור? כנראה. לאו מכלל דיקה למדה אמר דה ציבור? אז איך אתה רבא אומר שאף אחד לא סובר שפר כהן גדול של יום הכיפורים נקרא קורבן ציבור? דוחה רבא לא, באמת אין אף דעה שסוברת שזה נחשב קורבן ציבור. מה שהוא אומר, לדברי האומר, פר יום הכיפורים נחשב קורבן יחיד, זה אומר שיש דעה שסוברת שזה קורבן של שותפים. מיכל דיקה למנדה אמר קורבן זה שותפים. אבל קורבן ציבור זה בוודאי שלא, כך טוען רבא. עכשיו בכלל מעניין השאלה הזאת. גופה, ביי רבי אלעזר, הוא שואל שאלה כזאת. לפי רבי מאיר, לדברי האומר פר יום הכיפורים קורבן יחיד. עושה תמורה או אינו עושה תמורה? למה שלא יעשה תמורה אם זה קורבן יחיד? כמו כל קורבן, כמו כל חטאת, למה? קורבן חטאת, אפשר לעשות ממנו תמורה. למה שמהקורבן חטאת של הכהן גדול יהיה אסור לעשות תמורה? לא תהיה אפשרות לעשות תמורה. אם הספק שלך הוא, אחרי מי אנחנו הולכים? כשיש לי פה קורבן חטאת, הרב שמע, למשל דוגמה, כן? הרב שמע שהתלמיד שלו חטא. הדליק אש בשבת בשוגג. עוד כואב לרב על התלמיד הזה. החליט להפריש קורבן חטאת בשביל אותו תלמיד. הרב הוא הקדיש את הקורבן, והתלמיד הוא המתכפר של הקורבן. הוא מתכפר בקורבן הזה. לצורך הדוגמה. מה כאן השאלה? איב אתר מקדיש הזלינן, איב אתר מתכפר הזלינן? כשבאים עכשיו להמיר את הקדושה של הקורבן חטאת הזה, בבהמת חולין, למי יש את הכוח לעשות את זה? למקדיש או לזה שמתכפר? לרב בדוגמה שלנו או לתלמיד? ואולי זאת השאלה? כשרבי אלעזר בא ושואל, תגיד, פער יום הכיפורים זה קורבן יחיד? האם אפשר לעשות בו תמורה? אם הוא קורבן יחיד, האם אפשר לעשות בו תמורה? מה בעצם מסתתרת מתחת לשאלה הזאת? מי יש לו את הכוח לעשות את התמורה? אם למקדיש, אז כאן הכהן גדול הוא זה שהקדיש, הוא יכול לעשות תמורה. אבל אם זה שמתכפר הוא זה שעושה את התמורה, מי מתכפר בפר של היום, של הכהן גדול? כל הכהנים מתכפרים. אז זה שותפים. אז פר של חטאת של שותפים לא יכולים לעשות תמורה. זה השאלה? יש לי תשובה לזה. פשיטא דבתר מתכפר אז לינן. יש לי הוכחה מפורשת מדבריו של רבי יוחנן, שמי שקובע אם תהיה תמורה או לא תהיה תמורה, אם מי שיכול לעשות תמורה זה רק זה שהקורבן בא לכפר עליו. אז אם כן, פה, כל הכהנים מתכפרים בפר של יום הכיפורים, אז בוודאי שאי אפשר לעשות תמורה, כי זה קורבן שותפים, קורבן שותפים לא יכול, אי אפשר להמיר אותו. איפה מצאנו את הדברים האלה של רבי יוחנן, שהמתכפר הוא זה שעושה תמורה? דאמר רבי אבא, הוא אמר בשם רבי יוחנן שלוש הלכות. שאדם בא ועושה טובה לשני. למשל, המקדיש. אדם מקדיש קורבן לטובת השני, כמו בדוגמה שלקחנו, הרב הלך והקדיש קורבן חטאת בשביל התלמיד שלו, שחילל שבת. לקח כבשה, הקדיש אותה לקורבן חטאת. נהיה בכבשה מום, אי אפשר להקריב אותה קורבן. מה עושים? פודים אותה. יש כלל, כשבאים לפדות קודשים, אם בעל הקורבן פודה, הוא לא מספיק שייתן את הסכום כמה שהבהמה שווה בשביל לפדות. הוא צריך להוסיף עוד חומש, עוד חמישית. אבל אם בא בן אדם אחר ופודה, כשהוא פודה את ההקדש, הוא פודה בדיוק בשווי של של החפץ, במקרה שלנו של של הכבשה. לא צריך להוסיף חמישית. עכשיו כאן, אומר רבי יוחנן, המקדיש נחשב בעלים לעניין הפדיון, ואם הוא זה שפודה, הוא מוסיף חומש. אבל אם הוא מתכפר בעל לפדות את הקורבן, הוא לא יצטרך להוסיף חומש. מצד שני, כשהרב למשל הקדיש קורבן בשביל התלמיד, ובאים לעשות תמורה, באים לומר שהקדושה של הבהמת קורבן תעבור לבהמת חולין. אז כמובן שהקורבן יישאר קורבן, והחולין רק יתקדש גם כן, יהיה תמורה. מי יש לו את הכוח לעשות את זה? זה שהקדיש או זה שמתכפר? על זה אומר רבי יוחנן, דווקא המתכפר הוא זה שעושה בתמורה. אז כבר אתה רואה שהמתכפר עושה תמורה. אז בעניין פר כהן גדול של יום הכיפורים, זה קורבן שותפים, אי אפשר לעשות בו תמורה, כי המתכפר הוא זה שעושה תמורה, ופה מי מתכפר מהפר הזה? כל הכהנים הזה שותפים, אפשר לעשות תמורה. הלכה שלישית אומר רבי יוחנן, והתורה משלו על של חברו. אחד שיש לו פירות טבל, חבר שלו, אני, באביון, שיש לו גם כן פירות. עכשיו מסכן, אני והאביון הזה, בקושי יש לו כמה פירות. העשיר רוצה לעשות לו טובה, לוקח, כשהוא עושה תרומות ומעשרות על הפירות שלו, טבל, מפריש כבר גם בשביל העני. עושה טובה. אז יש לו תרומה מיוחדת על הפירות של העני. בא איזה יהודי מהבית כנסת, אומר לו, איזה זכות הייתה לי. אתה לא יודע מה זה. לקחתי לבת שלי חתן כהן. יש לי עכשיו נכדים כהנים. אני מוכן לשלם לך, אתה החקלאי, את התרומה שלך אתה נותן לנכד שלי. הכהן. מותר לעשות דבר כזה. עכשיו פה השאלה היא, למי יש טובת הנאה בפירות תרומה כשמישהו, שהעשיר הפריש תרומה לפירות של העני? האם המקדיש? או זה שהפרישו בשבילו? על זה אומר רבי יוחנן, טובת הנאה של המפריש, שלו, של העשיר. הוא זה שיכול לקבל כסף מבן אדם, תמורת זה שהוא ייתן את התרומה לנכד שלו שהוא כהן. אבל בכל אופן רואים מפה, שמי זה שיש לו את הכוח להמיר את קדושת הקורבן בבהמת חולין? זה שמתכפר. פר יום הכיפורים של הכהן גדול, מי מתכפר בו? כל הכהנים, אז אם כן זה פר של שותפים. שותפים לא יכולים להמיר תמורה, כי כתוב אם אמר ימירנו, לא כתוב אם אמירו, לא כתוב לשון רבים בקיצור. אז אם כן אי אפשר בקורבן של שותפים לעשות תמורה, אז מה בכלל הייתה השאלה של רבי אלעזר? האם אפשר לעשות תמורה בפרש של כהן גדול או שאי אפשר? מתרצת הגמרא, לעולם פשיטא לידי בתר מתכפר אזלינן. רבי אלעזר לא היה לו ספק בזה. בוודאי שאלה שמתכפרים יכולים לעשות את התמורה. אז אם כן בוודאי שאי אפשר לעשות תמורה לכאורה, כי הרי יש פה שותפים, יש פה את כל הכהנים. התשובה היא, ואחי כמה בא אליה, הספק שלא היה, אולי בכל זאת אפשר. אחיו הכהנים. זה שאני אומר שהפר כהן גדול מחפר על כל הכהנים, סליחה? מי שילם על הפר הזה? הכהן גדול. אז מה הם מחותנים כל הכהנים? מה הקשר שהם צריכים להתכפר? כי התורה אומרת שחיפר בעדו, בעד ביתו ובעד כל הכהנים. עכשיו נשאלת השאלה, אחיו הכהנים בקביעות המתכפרי? הם ממש קבועים? זה קורבן ממש שלהם? הם שותפים בו? או דילמה בקופיה ככה, בצף, בצורה שצפה, כמו צף על פני המים, ככה בדרך אגב כזה, מתכפרי. ואם הם רק דרך אגב, אז הקורבן הזה, זה של הכהן גדול, הוא יכול לעשות את זה תמורה. אבל אם זה בקביעות, אז אם כן יש פה שותפים בקורבן הזה, אז אי אפשר לעשות בתמורה. זאת הייתה השאלה. מביאה הגמרא תשובה לשאלה הזאת. מנסה הגמרא לענות תשובה לשאלה הזאת. תשמע. חומר בזבח מבית מורה. יש קורבן מסוים שהוא חמור יותר מאשר בהמת חולין שהמירו עליה בקדושה של אחת מהקורבנות. יכול להיות כל מיני קורבנות. עולה, חטאת, אשם, שלמים, כל מיני סוגים. אם אדם לקח בהמת קורבן, לקח, ובא להעביר את הקדושה של הקורבן בבהמת חולין. אז הבהמת חולין הזאת מתקדשת בקדושת תמורה. הקורבן נשאר בקדושתו, והבהמת חולין מתקדשת בקדושת תמורה. אז יש קורבן מסוים שחמור יותר מאשר אותה תמורה. מצד שני, וחומר בתמורה מבזבח. הבהמה שהתקדשה בקדושת תמורה, היא חמורה יותר בדבר מסוים, יותר מאשר אותו קורבן. תכף הגמרא תגיד איזה קורבן מדובר. תמורה בכל אופן זה כל סוגי התמורה שיש. לא משנה מאיזה קורבן. מדברים על תמורה מכל הקורבנות. מה חומר שיש באותו קורבן, באותו זבח? שהזבח, הקורבן, נוהג ביחיד כבציבור. אתה תצטרך למצוא לי פה קורבן כזה, שהסוג קורבן שייך גם ליחיד וגם לציבור. למשל קורבן חטאת. יכול להיות חטאת יחיד, יכולה להיות חטאת ציבור. ודוחה את השבת ואת התומה. זאת אומרת, זה סוג של קורבן כזה שמקריבים אותו אפילו אם זה בשבת. וגם אם הכהנים טמאים. ועושה תמורה. אם יגידו שהקדושה של הקורבן הזה תעבור לבהמת חולין, הבהמת חולין תתקדש בקדושת תמורה. זה חומר שיש באותו קורבן, מה שאין כן בתמורה. תמורה, אין דבר כזה לעשות תמורה בקורבן ציבור. רק קורבן יחיד אפשר. קורבן תמורה לא מקריבים בשבת. קורבן תמורה לא מקריבים בתומה. כהן תמה לא יכול להקריב קורבן תמורה. וכן, אי אפשר לעשות תמורה מהתמורה בעצמה. אתה לא יכול דוגמה, היה קורבן חטאת, אמרו, הקדושה של החטאת תעבור לבהמת חולין. בהמת חולין הייתה תמורה, עכשיו אומרים, הקדושה של התמורה הזאת תעבור לתמורה אחרת, אי אפשר. מצד שני, יש חומר, דבר חמור יותר, בקורבן שהפך להיות תמורה, שלקחו בהמת חולין והדפיסו עליה את הקדושה של הקורבן, יש בה חומרה יותר מאשר אותו זבח, יותר מבזבח. מה החומרה שיש בתמורה? שהתמורה חלה גם על בעלת מום קבוע. אם אדם לקח קורבן, נאמר קורבן חטאת, ואמר שהקדושה של הקורבן חטאת יחול על הבהמת חולין הזאת. ויש בה מום, אי אפשר להקריב אותה קורבן, יש בה פגם. הקדושה חלה, קדושה תמורה. ואם עכשיו יפדו, דיינו, יגידו בסדר, בהמת תמורה הזאת, מה אני אעשה איתה? אני רוצה לפדות אותה, הרי אני לא יכול להקריב את הבהמת תמורה הזאת קורבן, כי הרי יש בה מום, אני רוצה לפדות אותה. על כסף. פדיתי אותה על כסף, הכסף חלה, הקדושה חלה על הכסף, הבהמה הזאת יצאה לחולין. אבל מכיוון שהיא הייתה קורבן, כי הרי עשו עליה תמורה, זה הפך להיות כמו קורבן, גם כשהיא יוצאת לחולין, מכיוון שפעם הייתה קדושת גוף, היה לה קדושה בדרגה חמורה יותר, עדיין יש דברים מסוימים שצריך לנהוג בקדושה. היא אינה יוצא לחולין לגזז ולאבד, אתה לא יכול לגזוז את הצמר של התמורה הזאת כשחיללת אותה, או ללכת ולעשות בעבודות, לחרוש בה למשל. מה שאין כן בזבח, אותו קורבן שעליו אנחנו, תכף הגמרא תגיד על איזה קורבן אנחנו מדברים, יש בזה שתי אפשרויות. אם הוא, יש בו מום, והקדישו אותו לכתחילה, תחילת ההקדשה הייתה על בהמה שיש בה מום. גם לקח כבשה בעלת מום, ואמר הרי זו חטאת. כבר בהתחלה קדושת חטאת שיש עליה זה קדושת דמים זה נקרא. היא כאילו כמו בנק, שממנה נוציא את הכסף לקנות קורבן חטאת. זה נקרא קדושת דמים. התקדשה הערך של הקדוש, שמהכסף שיפדו עליה, יקנו קורבן חטאת, אבל היא עצמה לא תהיה לעולם חטאת. ולכן כשאני פודה אותה, היא יוצאת לגמרי לחולין. כל כך היא יוצאת לחולין, שאפשר אפילו לגזוז את הצמר שלה ולעשות בעבודות. זה הברייתא. תמורה, הגמרא תגיד בהמשך שזה לא סוג של קורבן מסוים, התמורה הזאת. תמורה זו של כל הקורבנות. אבל זבח? היי זבח, היחידה מי, על איזה קורבן מדברים פה? שהוא צריך עוד לעמוד פה בכל הכללים. שזה צריך להיות גם בקורבן ציבור, זה דוחה שבת ותומה, אפשר לעשות בו תמורה. איזה זבח מדובר פה? אילי מה די יחיד? אם תגיד, מדובר פה על קורבן של אדם יחיד. לא ייתכן. מדחי שבת ותומה? כתוב כאן אחד מהדברים שיש בזבח, שהוא דוחה שבת, מקריבים אותו גם בשבת. הוא דוחה תומה, גם אם הכהן תמה. מקריבים אותו בתומה, את הקורבן הזה. אם זה קורבן יחיד, הוא לא דוחה שבת ותומה. אלא מה תגיד, מדובר פה בקורבן לציבור? אז איך כתוב שזבח, אתה יכול לעשות ממנו תמורה. אתה כאילו לוקח בהמת חולין ואומר שהקדושה של הזבח תעבור לבהמת חולין. אם זה קורבן ציבור, אפשר לעשות ממנו תמורה. מי עושה תמורה קורבן ציבור? אז איזה זבח מדובר פה? אז האפשרות הראשונה אומרת הגמרא אלא לאו דפר של כהן גדול של יום הכיפורים. בואו נבדוק אם הוא עומד בכל הכללים. הפר של יום הכיפורים, איזה סוג קורבן זה? זה סוג קורבן חטאת. חטאת, אדם יחיד יכול להביא קורבן חטאת? בוודאי. יש חטאת ציבור? גם יש. אז ישנו ביחיד כבציבור. כלל הראשון, יש בפר של יום הכיפורים, של כהן גדול. כלל שני, דוחה שבת ותומה. דוחה? בוודאי שדוחה. דוחה יום הכיפורים, דוחה שבת, זה פר של יום הכיפורים. זה דוחה גם תומה, אפשר לעשות את זה גם תומה, כי זה זמן קבוע. מה הדבר השלישי? אפשר לעשות בו תמורה. אפשר? דוחה את השבת ואת התומה, ולמה? למה דוחה שבת ותומה? כי יש זמן קבוע מתי שצריך להקריב אותו, ביום הכיפורים לקביע לזמן, עושה תמורה למה דקורבן יחידו. אז אם כן, אתה רואה מפה, שקורבן פר יום הכיפורים עושה תמורה, מה אתה שאלת רבי אלעזר? לפי רבי מאיר שסובר שפר יום הכיפורים נקרא קורבן יחיד, האם הוא עושה תמורה? התשובה היא כן. כתוב כאן, אחד מהדברים שהזבח הוא, שהוא עושה תמורה. אמר רב ששת, לא חייב להיות. מי אמר שהזבח זה פר יום הכיפורים? יש לי אפשרות שנייה. מה האפשרות השנייה? באילו של אהרון. ביום הכיפורים, אהרון הכהן מביא איל לקורבן עולה. זה הזבח. הוא עומד בכל הכללים. ישנו, זה קורבן עולה, כן? אז זה האיל של אהרון, של הכהן הגדול. קורבן עולה יש ביחיד? בוודאי. אתה יכול להתנדב להביא קורבן עולה. יש את זה בציבור, בוודאי, כל יום. קורבן תמיד זה קורבן עולה. אז זה כלל הראשון יש בו. דוחה שבת ותומה? בוודאי, זה איל של יום הכיפורים. דוחה שבת, דוחה תומה. הוא עושה תמורה? כן, קורבן יחיד. לא מתכפרים בו כהנים או משהו כזה. בוודאי שהוא עושה תמורה. אז אם כן, יש לנו אפשרות שנייה שהזבח, הכוונה, האיל של עולה שמביא אהרון הכהן, שמביא הכהן גדול ביום הכיפורים. ואתה גמרא, חינם מסתבר, אבל מסתבר להגיד כמו דבריו של רב ששת, שהזבח שמדברים עליו זה האיל לעולה של הכהן גדול של יום הכיפורים. דיסל קדתך דפרו. אם תרצה להגיד את האפשרות הראשונה שהזבח שעליו אנחנו מדברים זה פר יום הכיפורים. אז בוא נלמד לפי האפשרות הזאת את דברי הברייתא. הברייתא אומרת ככה. חומר, יש חומרות מסוימות שיש בזבח שאין אותן בתמורה. ויש חומרה מסוימת שיש בתמורה שאין אותה באותו זבח. בוא נגיד שאנחנו מדברים פה על הפר של יום הכיפורים. מה כתוב? אחד מהחומרות, אחד מהחומרות שיש בזבח, שהוא דוחה שבת והוא דוחה תומה. בסדר גמור. מה שאין כן התמורה, לא דוחה שבת ולא דוחה טומאה. עכשיו הגמרא מבינה, בהתחלה הגמרא ככה הבינה, שתמורה זה גם הכוונה תמורה של קורבן מסוים, של אותו קורבן. יש את הזבח ויש את התמורה של אותו זבח, שלקחו את הזבח הזה והאמירו אותו בבימת חולין. הגמרא בסוף תדחה את זה ותגיד מה פתאום, תמורה זה של כל הקורבנות. תמורה זה שם תמורה, זה של כל הקורבנות. אבל בהתחלה הגמרא הבינה שתמורה הכוונה של אותו קורבן. אתה מדבר איתי על פר עם הזבח. זה הכוונה פר יום הכיפורים, אין בעיה. התמורה זה התמורה שלו. אם כן נשאלת השאלה, רגע, תמורה דה פר יום הכיפורים, רק שבת וטומאה לא דחיה? אם תאכל בשבת, אני לא מקריב את התמורה של הפר. אם הכהן תמה, לא מקריבים את התמורה של הפר יום הכיפורים. הבכל מקרב קרבה? מה, בהמות החול מקריבים תמורה של פר יום הכיפורים? איזה סוג קורבן זה פר יום הכיפורים? זה קורבן חטאת. תמורה של חטאת מקריבים אותה בכלל? שאתה מדבר איתי אם זה דוחה שבת, דוחה יום הכיפורים, זה לא דוחה כלום, לא מקריבים פר, לא מקריבים תמורה של חטאת בכלל. והתמורת חטאת, אם התמורת חטאת למיטה, אז לא הולכת למיטה, לא מקריבים אותה. ואתה אומר, לא זה הכוונה תמורה, תמורה דווקא של אותו פר, מה פתאום? לא, לעולם אפשר להגיד שזה ואחר הכוונה פרו של הכהן גדול, של יום הכיפורים. ומה היא תמורה? זה לא הכוונה תמורה של אותו פר. ואז תשאל אותי, מה זה רק לא דוחה שבת וטומאה? זה לא דוחה כלום, אפשר להקריב תמורה של פר של יום הכיפורים, כי זה קורבן חטאת ותמורת חטאת לא קריבה. לא זה הכוונה. תמורה זה לא תמורה של אותו זבח. שם תמורה. כל מיני סוגי תמורה. אין שום תמורה שדוחה שבת או טומאה. אבל יש תמורות מסוימות שקרבות בימות החול, זה כן. בתארה הם כן קרבות. אם זה לא חטאת, זה תמורה, כן יכולה להיות קרבה. שואלת הגמרא, רגע, תמורה אתה אומר שזה לא תמורה של קורבן מסוים, של חטאת, של עולה, של שלמים, לא. תמורה של כל הקורבנות, באופן כללי. אז אולי גם זבח הכוונה, באופן כללי כל הקורבנות. יחי זבח נמי תאמר שזה כוונה שם זבח. עונה הגמרא, לא, לא ייתכן. שם זבח לא קטני. ודאי מדברים פה על קורבן מסוים ולא באופן כללי קורבנות. למה? לא תשים לב. מה הדבר השני שאמרנו? שבתמורה יש חומרה שאין אותה בקורבן. מה החומרה שיש בתמורה? וקטני, חומר בתמורה, שהתמורה חלה, כשאתה אומר, אני רוצה לקחת את הקורבן הזה, ולהעביר את הקדושה שלו לבהמה שאין בקדושה, בהמת חולין. ואם הבהמת חולין הזאת היא בעלת מום, אומרת הברייתא, התמורה חלה על בעלת מום, על בעל מום קבוע, ולא סתם שהיא חלה, אלא שהיא חלה בקדושה החמורה יותר. שאם אתה עכשיו תגיד את שתיקח את התמורה הזאת ותגיד, שמע, מה אני אעשה איתה? להקריב אותה אני לא יכול, למה? כי יש בה מום. אז בוא נפדה אותה. בסדר גמור, תפדה אותה. אבל גם אחרי שפדית את הקדושה מהתמורה, עדיין יש בקדושה קצת, כי בהתחלה היה בקדושת גוף כשעשית בתמורה, עדיין יש בקדושת קדושה שאתה לא יכול עכשיו לגזוז את הצמר, גם אחרי שפדית אותה, אתה לא יכול לעבוד בה אחרי שפדית אותה. כך כתוב בברייתא. אינה יוצא לחולין לגזז ולייבד. כשאתה פודה אותה, אתה לא יכול לגזוז מנת הצמר ולעבוד בה. רק לשחוט ולאכול. זה תמורה יותר מזבח. מה תגיד? שזה תמורה, בעניין הזה תמורה יותר משאר כל הקורבנות. אין שום קורבן שחלה עליו קדושת הגוף אם הוא בעל מום, שאם תפדה אותו עדיין יהיה אסור לגזוז ממנו את הצמר או לעבוד בו. ודאי שיש שתי סוגי קורבנות שכן חלה עליהם קדושת הגוף גם אם יש בהם מום. ישראל קלטח מהי זבח שם זבח, מדברים פה בכל סוגי הקורבנות, והאיקה, קורבן בכור, בהמה טהורה, כבש, עז, בהמה שנולד מנה ולד ראשון לאמו, מתקדש בקדושת בכור, שאפשר להקריב אותו קורבן. ואם הוולד הראשון שנולד הוא בעל מום, עדיין הוא יהיה קדוש בקדושת בכור, קדושת גוף. כי הקדושה שלו היא ישר מהבטן, קדושתו מרחם. ואם תפדה אותו, יהיה אסור לך לגזוז את הצמר, יהיה אסור לך לעבוד בו. אסור שבזבח גם כן יש מקרה שהקורבן, קדושת הגוף יש לו, וכשאתה פודה אותו, אסור לך לגזוז את הצמר שלו ולעבוד בו. וכן, מעשר בהמה. שנולדים לאדם ולדות במהלך השנה. צריך לתת מהם מעשר, מבהמה טהורה. איך הוא נותן מהם מעשר? מכניס אותם לתוך דיר, שפותח פתח שדרכו יכול לעבור רק ולד אחד, מעביר אחד, שתיים, שלוש, ככה את הבהמות, כשמגיע העשירי מסמן אותו, הוא יהיה מעשר בהמה, מקריב אותו קורבן, ואם העשירי שיצא הוא בעל מום, אומרת התורה, לא יבקר בין טוב לרע. אל תנסה לתכנן את זה שהעשירי שיצא יהיה טוב או שיצא רע. לא. מי שיצא עשירי הוא מעשר בהמה לקורבן. אם כן, אתה רואה מפה, שגם אם הוא בעל מום, יש בו קדושת הגוף. דיינו שאם אני פודה את הקדושה שלו על כסף, עדיין הבהמה הזאת לא תהיה לגמרי חולין שאפשר גם לגזוז ממנה את הצמר או לחרוש בה. אז אתה רואה שיש גם קורבנות שחלה עליהם קדושת הגוף, גם כשיש להם מום, ואם פודים אותם, אסור לגזוז אותם או לעבוד בהם. אז מה אתה אומר? חומר בתמורה מבשם זבח. בכל סוגי התמורה יש חומרה מסוימת יותר מאשר כל סוגי הזבח. שמה? שבתמורה, התמורה חלה גם על בעל מום, כל כך שפודים אותו, עדיין אסור לגזוז אותו ולעבוד בו. בזבח לא? גם בזבח זה ככה. יש לי שני סוגי זבחים שהקדושה חלה על בעל מום, כל כך שאם אתה בא לבדות אותו עדיין, אתה צריך, אסור לך לגזוז אותו, אסור לך לעבוד בו. אלא מה רואים מפה? שם זבח, לא קטני. שכשכתוב זבח, מדברים על סוג קורבן מסוים. אתה רוצה לדבר איתי על פר יום הכיפורים? הולך. אתה רוצה לדבר איתי על אילו של אהרון? הולך, אבל זה סוג קורבן מסוים. זה לא כל הקורבנות. שואלת הגמרא, ומה ישנה? למה באמת הברייתא מדברת על שתי אופנים? כשמדברת על תמורה, מדברת על תמורה באופן כללי. תמורה של עולה, תמורה של חטאת, תמורה של אשם, תמורה של כל סוגי הקורבנות. וכשאתה מדבר איתי על זה, ואתה מדבר על קורבן מסוים. למה? מה ההבדל? עונה הגמרא, פשוט מאוד. תמורה, שם תמורה אחת היא. כל מה שכתוב בברייתא לעניין תמורה, שייך בכל, לא משנה את איזה קורבן המרת לבהמת חולין. כל סוגי הקורבנות שאמרו אני רוצה להחליף את הקדושה מהקורבן לבהמת חולין, גם הבהמת חולין הזאת היא בעלת מום, יחול עליה קדושה, ואם אתה פודה את התמורה, אז יהיה אסור עדיין לחרוש ולגזוז אותו. בכל סוגי התמורה. לעומת זאת, זבח, אתה לא יכול להגיד שכל סוגי הקורבנות לא חל עליהם קדושת הגוף, אם הם בעלי מום, כשאתה מקדיש קורבן בעל מום, לא חל עליו קדושת הגוף, דהיינו שאם אני אפדה אותו, ירד ממנו כל הקדושה, בגלל שלא חל עליו קדושת הגוף מלכתחילה. כי אם היה חל עליו קדושת הגוף, כשאני פודה אותו, אפילו שיש בו מום, עדיין יהיה בו קצת קדושה, שיהיה אסור לי לעשות בו דברים בזויים, כמו לגזוז את הצמר או לעבוד בו. אבל בזבח, אתה לא יכול להגיד שבכל הזבחים זה ככה, בכל סוגי הקורבנות זה ככה. שלא חלה להם קדושת הגוף אם יש בהם מום. כי הרי היא כבחור והיא כמעשר, הרי בבחור ובמעשר בהמה, כן חל קדושת הגוף גם בבעל מום. לכן חייבים להגיד שמדבר על קורבן מסוים בזבח, אבל בתמורה אפשר להגיד שמדברים על כל סוגי התמורה. בעצם היה לנו ויכוח על איזה זבח מדברים, על איזה קורבן. האם אנחנו מדברים על הפר של יום הכיפורים, או שמדברים על העיל לעולה של כהן הגדול. ורב ששת אמר, שמדברים פה על העיל של הכהן הגדול ביום הכיפורים. וזה הזבח שעליו מדברת הברייתא. חומר בזבח מבית מורה וחומר בית מורה מבזבח, כמו שאמרנו. שואלת הגמרא, ולרב ששת שהוא אמר שהזבח שמדברים זה העיל של עולה של אהרון הכהן ביום הכיפורים, של הכהן הגדול ביום הכיפורים, הדמוקים לה בעילו של אהרון, עד שהוא מעמיד, שם אנחנו מדברים על העיל לעולה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, לא כמו בקורבן פסח. שיגיד שהזבח הכוונה לקורבן פסח. כל מה שכתוב בברייתא, חומר בזבח בתמורה, אתה יכול להגיד שהזבח הכוונה קורבן פסח. הנה תראה. קורבן פסח שחל ערב פסח בשבת, דוחה את השבת. אם הכהנים טמאים, זה דוחה את הטומאה. כי צריך להקריב את זה דווקא בי"ד בניסן. ואם בן אדם לוקח קורבן פסח ו... לוקח בהמת חולין ואומר שהקדושה של הקורבן פסח תהיה מומרת, תמורה על בהמת חולין, עושה תמורה. למה דקורבן יחיד הוא? וזה יכול גם להיות, אגב, קורבן יחיד וקורבן ציבור. לכאורה זה יכול גם להיות קורבן יחיד, כי אתה יכול להגיד, אני בעצמי רוצה קורבן פסח לעצמי. אני יכול להגיד, אני רוצה קורבן פסח לציבור שלם, לחבורה שלמה. וכן, עושה תמורה לקורבן יחיד, כמו שאמרנו. אז למה לא אמרנו שמדברים על קורבן פסח? תרץ את הגמרא, כי כסבר, רב ששת סובר, אין שוחטים קורבן פסח על היחיד. אתה לא יכול, זה בדיוק הנקודה, אתה אומר שזה שייך גם ביחיד, אתה אומר שקורבן פסח אפשר לעשות בו תמורה. יש דעה סוברת שלא תוכל לשחוט את הפסח באחד. דורשים מזה, אתה לא יכול לשחוט קורבן פסח אם יש פה מנוי אחד. אתה לבד לוקח לעצמך את כל הקורבן פסח, זה לא עובד. לפחות שני אנשים. אם ככה, קורבן פסח הוא לפחות של שותפים. אתה יכול לעשות תמורה מקורבן פסח אם ככה? לא. שותפים לא יכולים לעשות תמורה, כי כתוב תמורה לשון יחיד, אם אמר ימירנו. רק אדם יחיד, בקורבן יחיד אפשר לעשות תמורה, אז קורבן פסח, לפי זה אי אפשר לעשות תמורה. אז הזבח לא יכול להיות קורבן פסח פה, כי בזבח כתוב שהוא עושה תמורה. שואלת הגמרא, ונוהג מה בפסח שני? תעמיד את הברייתא, זבח, לא מדברים על קורבן פסח רגיל, אלא אלה שלא יכלו להקריב קורבן פסח במועדו, מקריבים קורבן פסח בי"ד באייר, ואז גם לפי הדעה שסוברת שאי אפשר להקריב קורבן פסח על יחיד, שזה דעתו שלו ביהודה, קורבן פסח שני כן אפשר להקריב בשביל אדם יחיד. עונה הגמרא, גם פסח שני אי אפשר להעמיד את הברייתא, שזה הכוונה זבח. למה? כי כתוב שיש חומרה בזבח, שמצד אחד היא דוחה שבת והיא דוחה טומאה. אבל קורבן פסח שני מידך היא טומאה, וכי קורבן פסח שני, אם בעל הקורבן פסח שני הוא טמא, וכי אפשר להקריב בשבילו את הקורבן פסח שני, יש דעה סוברת שלא. אם הבעל הקורבן פסח הוא טמא, לא מקריב בשבילו את הקורבן פסח שני. אז אם כן, אי אפשר להגיד על פסח שני שהוא הזבח שעליו אנחנו מדברים, כי בזבח שעליו הברייתא מדברת, הוא דוחה טומאה. גם בטומאה מקריבים אותו. אז אם כן, חייב להיות אחת משתי האפשרויות. או שמדברים פה על פר יום הכיפורים, או שמדברים פה על אילו של אהרון, שבשניהם יש את כל הכללים שנאמרו לגבי קורבן, לגבי זבח. זה גם שייך גם ביחיד וגם בציבור, כי גם קורבן חטאת וגם קורבן עולה שייכת גם בציבור וגם ביחיד. זה גם דוחה שבת ודוחה טומאה, כי צריך להקריב את זה דווקא ביום הכיפורים. וגם אפשר להמיר את הקדושה שלו. למה? כי זה קורבן יחיד, וקורבן יחיד אפשר לעשות תמורה. ועד כאן דפנו.